האזנה
מודרכת. האזנה
מודרכת.
האזנה מודרכת.
מחר, 30 בנובמבר 2019, החומה של פינק פלויד, The Wall, תחגוג יום הולדת 40, אלבום הקונספט המופתי והמדהים של פינק פלויד, שגם היה שיא היצירה שלהם, וגם אחד מפרויקטים השאפתניים ביותר בתולדות הרוק, וגם שיא העצבים שלהם והכעס שלהם אחד על השני בתור להקה. זה כל זה קרה מחר לפני 40 שנה, השיר שעליו נדבר. יהיה comfortably numb. עכשיו, לפני שנדבר על השיר עצמו, אי אפשר לדבר על פינק פלויד ועל החומה בלי להתייחס לכל המכלול, לסיפור הזה. החומה היא יצירה אחת, עגולה, שלמה ומלאה. האלבום עצמו שני במחירות רק לדארק סייד אוף דה מון, אבל זה אלבום כפול וגם סרט, אז אם אתם סופרים לפי הכנסות תכלס, החומה זה היצירה הכי מצליחה של פינק פלויד. ובפינה שדיברנו עליה קודם, בפינה הקודמת שעשינו על פינק פלויד, על מאני ודארק סייד אוף דה מון, אנחנו סיפרנו על האירוניה בזה שאלבום שמדבר על הצד הרע של ההצלחה ועל ההתמסחרות, הוא זה שגרם להם להיות עשירים ומצליחים וממוסחרים. אז אחרי שנים של סיבובי הופעות באצטדיוני ענק מול מיליונים של בני אדם, רוג'ר ווטרס בעיקר, כבר התחיל טיפה לאבד את זה.
You know, the audience was just growing exponentially, and I did feel that it all got a bit out of control. The idea formed in my mind of doing a show where we actually physically built a wall across the front of the stage to express my feeling of alienation.
אז הרעיון למופע שבו תיבנה חומה פיזית בין הלהקה לבין הקהל, זה בעצם הרעיון שהוליד את הפרויקט כולו. עכשיו, במרכז העלילה יש לנו את פינק, רוקסטאר שעליו שמענו כבר באלבום Wish You Were Here, בשיר Have a Cigar. זה שיר שמוחה נגד תעשיית המוזיקה כולה, ובשיר ההוא זה כאילו המפיק העשיר שואל את הלהקה בפינק פלויד, מי מכם הוא פינק? כאילו, מי מנהיג הלהקה? אז שם הדמות הזאת נוצרה, של האיש שכאילו מייצג את הרוקסטאר בכלל. אז הסיפור של פינק די מקביל לקורות החיים של רוג'ר ווטרס, אבא שלו מת במלחמה, הוא התחנך במערכת דורסנית שמוחקת את האינדיבידואל, גדל ונהיה מוזיקאי מצליח, מתחתן עם אישה שהוא מזניח, אז היא בוגדת בו, ואז הוא מפתח שנאה לנשים, שמובילה גם לזהות מינית מבולבלת בהמשך. כל אלה גורמים לפינק, גיבור העלילה, לסגור את עצמו בתוך חומה מטאפורית מפני העולם. כל הכאב והטראומה לא משאירים לו ברירה, אלא להתבודד. וזה בדיוק הניקור שרוג'ר ווטרס הרגיש מהקהל שלו. אז כל הסיפור הזה קורה בחצי הראשון של האלבום, החצי השני כבר מושר מתוך החומה, כאילו מסתכל החוצה אל העולם, ובו מופיע comfortably numb. אז למרות שכל האלבום הזה הוא פלוס מינוס יצירת סולו של רוג'ר ווטרס, דווקא השיר שעליו אנחנו מדברים, comfortably numb, התחיל אצל דייוויד גילמור.
The piece of music that became that I wrote when I was doing my first solo album. I was just reaching the end of mixing and couldn't quite be bothered to work on that one and write words for it and finish it and add it in. Luckily. So it was going spare.
אז דייוויד גילמור, גיטריסט הלהקה, מספר ש... הקטע שאתם שומעים עכשיו כרגע, את המנגינה הזאת, הוא כתב בכלל עבור אלבום הסולו הראשון שלו, אבל המנגינה הזאת באה לו ממש בסוף תהליך העבודה, אז הוא לא הספיק לכתוב מילים או לשכלל ולהשתמש בזה עבור עצמו, אז הוא הגיע עם זה אל הלהקה בזמן העבודה על The Wall, והציע להשתמש במנגינה הזאת. אז רוג'ר אוהב, מנסה לשלב אותו בתוך הנרטיב. עכשיו, כזכור, אנחנו כבר בחצי השני של האלבום, החומה כבר בנויה לגמרי. מבחינת המיקום בסיפור, בואו נשמע גם זה, אגב, השיר, סוף השיר שלפני, Bring the Boys Back Home. אז פינק, הכוכב, כבר אמור לעלות להופיע כל רגע, הוא יושב בחדר המלון שלו מסומם ושיקור ועוזה, והצלילים האלה שאתם שומעים, זה המורה שאנחנו מכירים מ-Another Brick in the Wall. הטלפון מסמל את אשתו, שכשהוא מתקשר אליה עונה גבר, ואז הוא מבין שהיא בוגדת בו. אנחנו שומעים את הגרופית שם, ששואלת אותו אם הוא בסדר, וגם קול חדש שמתווסף, שאומר לו time to go ודופק בדלת, הגיע הזמן לעלות להופיע, אבל משהו לא בסדר. פינק לא מגיב.
They're coming to get him to take him to the show, because he's got to go and perform.
and they come into the room and they've realized something's wrong, and so they actually physically bring the doctor in, and Comfortably Numb is about his confrontation with the doctor.
אז באמת השיר הזה מסמל את הרגע שבו נכנס הרופא ומנסה לטפל בפינק מספיק, שיהיה כשיר מספיק בשביל ללכת ולהופיע. וזה בעצם כל השיר, דיאלוג בין רופא ומטופל. כשאת החלק הראשון שר הרופא ואת התשובה, את ה-There is no pain, you are receding, עונה לו המטופל, כשהוא אומר, אני בכלל לא רואה אותך, אין לי כאב, אין לי כלום, אני שקוע בבדידותי ואני מאוהב בה. אז את באמת השיר הזה והדיאלוג הזה עבר כמה גלגולים במסגרת העבודה. גם רוג'ר וגם דיוויד דמיינו אותו טיפה שונה. בואו נשמע איך כל אחד מהם דמיין אותו. הנה הוורסיה של דיוויד גילמור. I think I know what's wrong. A lot of people get this way. Take two of these four times daily. I'll drop in when I pass this way again. ואז אנחנו כבר מגיעים לקטע שאנחנו מכירים ששרד גם בשיר הסופי. שימו לב, זה כזה יותר רוק ממה שיצא בסוף, יותר חולמני כזה. עכשיו בואו תשמעו את הגרסה של רוג'ר. כמה הוא אפל ותיאטרלי יותר, כמעט רשע של דיסני, הרופא פה. אז בסופו של דבר, הם היו את שתי הגרסאות האלה, ודייוויד ורוג'ר לא מסכימים ביניהם.
We had made a rhythm track, drums, bass, guitar, whatever, and I loved it. And he thought it wasn't precise enough rhythmically, and recut the drum track and said, there, that's better. And I listened to it and I went, no, it's not. I hate that.
בסופו של דבר, מה שיצא בגרסה הסופית זה את ההתחלה הם לקחו מהגרסה של דיוויד, ואת ההמשך הם לקחו מהגרסה של רוג'ר, ואת הפזמון קצת מכאן וקצת מכאן. אז באמת השיר הזה מהווה איזושהי דוגמה די נדירה לשיתוף פעולה דמוקרטי יחסית בתוך פינק פלויד בתקופה הזאת. את Call the Wall, פרט ל2-3 שירים, כתב רוג'ר ווטרס בעצמו, ניחס לעצמו, ובשלב הזה הוא מאבד כל טיפה של גרם של חוסר נעימות, והופך את פינק פלויד בעצם להרכב הסולו שלו. הוא מפטר את ריצ'רד רייט, הקלידן שהיה שם מההתחלה מהלהקה, כי הוא אומר לו, אתה חסר ערך, אתה לא תורם כלום. פיטר אותו. באמת אחרי האלבום שאחרי The Wall, שגם הוא שאריות של שירים שלא נכנסו ל-The Wall, The Final Cut, הוא עוזב סופית, פינק פלויד ממשיכים בלעדיו, ווטרס מנסה לדרוש מהם גם לוותר על השם וגם שהשירים יישארו רק שלו, אבל מהר מאוד יורד מהעץ. ושני הצדדים באמת מאז הפיצול לא השיגו הישגים מוזיקליים מרשימים מהעבודה בנפרד. הם, למרות שהם היו בטורים משמעותיים, אבל הם בעיקר כזה חגגו את הצלחות העבר, את Dark Side, את The Wall וכו'. בדיעבד ואחרי הפרידה גם גילמור מספר שThe Wall הוא בתכלס אלבום די בכייני בעיניו, שזה הסתכלות די ילדותית על האנושות ועל העולם, מין כזה להאשים את כל האנשים בעולם בזה שלך קשה בחיים. אבל זה באמת דיברנו, זה רק החלק של האלבום. The Wall ככלל היא יצירה הרבה יותר גדולה, גם סיבוב ההופעות שממנו יצאנו מלכתחילה לדרך הזאת, שנת 80-81, סיבוב ההופעות של החומה היקר ביותר בעולם באותה תקופה. הם בנו חומה אמיתית והורסים אותה על הבמה כל ערב. היו בובות ענק, מרחפות ענקיות, היו מטוסים שהתנגשו בחומה, וידאו ארט, מסכות, פירוטכניקה, מאות אנשי צוות. לכן הסיבוב הזה רץ בסך הכל בארבעה ערים, 30 הופעות, לא יותר. בשנות ה-2000, ווטרס לקח את זה גם לטור בכל העולם, אבל הרבה יותר כבר מודרני ומעודכן, והעלויות ההפקה כבר היו הרבה יותר זולות, ולכן זה התאפשר. כמובן לארץ הוא לא הגיע נבלה. בשנת 82 יוצא הסרט, החומה, שהוא בעצם ההצגה הוויזואלית של כל הדבר הזה, השיר וגרנדיוזי, כל המסרים וכל העלילה מהאלבום מובאים בסרט הזה. טוב, אז אנחנו עכשיו נשמע את השיר Comfortably Numb מתוך הביצוע של סיבוב ההופעות המקורי שנת 80 בארלס קורט בלונדון, ואני רוצה שתקשיבו לסולואים כאן, לשני הסולואים של דיוויד גילמור בשיר הזה. יש לו סולו באמצע וסולו בסוף, כשהסולו באמצע, עכשיו שאנחנו יודעים שזה בעצם דיאלוג בין החולה לבין הרופא, בין הכוכב רוק לבין הרופא שמנסה להתעלל בו, אז תראו איך הסולו הראשון, שהוא חלק מהתשובה, הוא מלא בנחמה ובאור וברוח ואפליפטינג ומרומם, לעומת הסולו השני, אחרי שהוא כבר מקבל את התרופות ונגרר בניגוד לרצונו אל הבמה, כמה הוא קודר ואפל וכואב. Comfortably Numb, מתוך The Wall.
Hello, hello, hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home? Come on, come on, now. I hear you feeling down. Well, I can ease the pain and get you on your feet again. Relax, relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship's roll on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't.
Blink up.